פרק 39. כהונתו של פטרוס. פטרוס המשיך בשליחותו וביקר אצל המאמינים אשר בלוד. בעיר הזו הוא ריפא את אניאס, אשר שכב במיטתו משותק כבר 8 שנים. ויאמר אליו פטרוס, אניאס, הלא ישוע המשיח, רופאך. קום, הצא לך ארסך, ויקם פתאום. ויראו אותו כל יושבי לוד ויושבי השרון וישובו אל האדון. לא רחוק מלוד נמצאה העיר יפו. באותה עת חלתה ומתה שם אישה ששמה תביטה, ותרגום שמה צביה. זאת הייתה תלמידה נכבדת, רבת מעשים של גמילות חסדים, טובה כלפי עניים וכואבים, וגם צדיקה באמונה. מותה היה אובדן גדול לכנסייה הצעירה אשר הוקמה בעיר. בשומעם על ריפויו הפלאי של המשותק אשר בלוד בידי פטרוס, השתוקקו לביאתו ליפו. הם שלחו את השליחים ללוד להפציר בו לבוא אליהם. ויקם פטרוס וילך ויביא איתם ויעלו את העלייה, והנה כל האלמנות עמדו עליו בבכי להראותו את הכותנות ואת השמלות אשר עשתה להם צביה בעודה עמהן. ביקש פטרוס מכל ידידיה הבוכים והמתאבלים לצאת החוצה. לאחר מכן קרא על ברכיו והתפלל בהתלהבות, כמבקש מאלוהים להחזיר אותה לחיים ולבריאות. ויפן אל המתה ויאמר, תביטה, קומי. ותפקח את עיניה, ותר את פטרוס, ותשב. וישלח את ידו, ויקימיה. ואחר כך, קרא לקדושים ולאלמנות, ויעמידיה חיה לפניהם. נס זה, של תחייה מן המוות, נודע בעיר כולה, והביא רבים להאמין בישוע. שר המאה. איש היה בכסרין, קרנליוס שמו. הוא שר המאה בצבא החיל, אשר קראו לו הגדוד האיטלקי. והוא איש חסיד, וירא אלוהים, עם כל ביתו, ופיזר נתן לעם לרוב, והתפלל לאלוהים תמיד. אף שהיה ממוצא רומאי, קרנליוס הכיר את האלוהים האמיתי, והתכחש לעבודת האלילים. הוא נשמע לרצונו של אלוהים, ועבד את שמו בכל ליבו. הוא לא שמר על קשר הדוק עם היהודים, אולם מכיר בחוק המוסר וציית לו. קרנליוס לא היה נימול ולא השתתף בהקרבת זבח לאלוהים, ולכן חשבו היהודים לטמא. אולם הוא תרם כסף לקהילה היהודית, והיה ידוע ברחוק ובקרוב כאיש עושה צדקות ונדיב לב. במעשיו הוכיח כי צדיק הוא, והיה נכבד בקרב היהודים וגם בקרב הגויים. אף כי קרנליוס האמין בנבואות וציפה לביאת המשיח, הוא לא הבין את הבשורה שבחייו ובמותו של ישוע המשיח. הודות לאהבתו ולצייתנותו, קרבו אלוהים למלכותו והכינו לקבל את המושיע. מוטל בנו דופי כאשר איננו רואים את אור האמת. שר המאה היה בן למשפחה אצילה ובעל תפקיד אחראי ומכובד. אולם הנסיבות האלה לא החתימו את תכונות אופיו, מעלה טובה וגדולת נפש נתאחדו בו כדי ליצור את האיש בעל המוסר הגבוה. השפעתו הועילה לכל האנשים אשר הכירו. קרנליוס האמין באדון עולם אחד ויחיד, בורא שמיים וארץ. העריצו, הכיר במרותו והקשיב לעצתו לגבי כל ענייני חייו. הוא היה איש מסור בניהול משק ביתו וגם בניהול תפקידו, והקים מזבח לאלוהי ישראל בביתו. הוא לא העז לבצע את תוכניותיו ולשאת בעול תפקידו ללא עזרה מאלוהים, ולכן היו תפילותיו חמות ורבות, ובהן ביקש עזרה אלוהית במהלך חייו. אות האמונה נגע מכל מעשיו, ואלוהים בירך אותו על הגינותו, על נדיבותו ורוחב ליבו, וקרבו במילה וברוח. המלאך נגלה לקרנליוס. בעוד קרנליוס מתפלל, שלח לו אלוהים שליח מן השמיים, אשר קרא לו בשמו. שר המאה נמלה פחד, אך הבין במהרה כי המלאך נשלח מעם אלוהים לתת לו הוראות. הוא שאל, מה אדוני מצווה? ויומר אליו, תפילתך וצדקותיך עלו לזיכרון לפני אלוהים. ואתה, שלח לך אנשים אל יפו, וקרא אליך את שמעון המכונה קיפה. הלא הוא מתגורר עם איש אחד ושמו שמעון הבורסי, וביתו עומד על שפת הים. הוא יאמר לך את אשר עליך לעשות. באירוע הזה שוב מגלה אלוהים את כבודו כלפי הכנסייה, אשר הוקמה בידיו והמיועדת להטפת בשורתו של המשיח. לא על מלאכו הטיל אלוהים את השליחות לספר לקורנליוס על צליבתו, תחייתו ועלייתו לשמיים של המושיע, אלא על בן אדם נתון לחולשות ולפיתויים, כמו קרנליוס עצמו. השליח מן השמיים בא כדי לאחד את קרנליוס עם משרת אלוהים, אשר ידריכו בדרך לישועה אמיתית. קרנליוס צייד בשמחה להוראה, ושלח את אנשי ביתו למצוא את פטרוס, ועזרת הדרכתו של המלאך. שליח השמיים תיאר את מקום מגוריו של פטרוס, בצורה כה מפורשת, עד לציון מקצועו של בעל הבית, שאנו נוכחים לראות את פיקוח השמיים על כל היבט של חיינו. אלוהים מודע לעמלו היומיומי של העובד הצנוע, באותה מידה שהוא מודע למעשיו של המלך היושב בכיסאו. הוא מכיר את אהבת הבצע, את האכזריות ואת האנוכיות, ופשענו אינם נסתרים ממנו. אך הוא יודע גם את מעשינו הטובים, צדיקות, רוחב לב וחסד. חזונו של פטרוס. מיד לאחר השיחה עם קרנליוס, יצא המלאך לקראת פטרוס, אשר רעב ועייף ממסעו, התפלל על גג הבית. בעודו מתפלל, ירדה עליו הרוח, והוא ראה את החיזיון. ויר את השמיים פתוחים, ותיבה אחת, כעירייה גדולה קשורה בארבע כנפותיה, יורדת ותנח על פני הארץ. ובתוכה, מכל חיית השדה, ההולכות על ארבע, ורמס האדמה ועוף השמיים. ויהי אליו קול, קום קיפה, זבח ואכול. ויומר קיפה, חלילה לי אדוני, כי מעודי לא בא אל פי בשר פיגול או שקץ טמא. והנה קול קורא אליו שנית, את אשר תיאר אלוהים ולא תשקץ אתה. והחיזיון הזה שילה שלוש פעמים, ותה שב התיבה ותה על השמיימה. החיזיון הזה מאפשר לנו להבחין בתוכניתו של אלוהים, להפעיל את המנגנון אשר בעזרתו יתגשם רצונו בשמיים ובארץ. לפני כן, לא הטיף פטרוס את הבשורה לפני הגויים. רבים מהם הקשיבו בהתעניינות רבה לדברי האמת אשר הורה. אולם חומת המחיצות ביניהם, אשר נפלה עם מותו של ישוע, לא נהרסה עדיין עד היסוד בדעתם של השליחים, והם שללו מן הגויים את הזכות לשמוע את הבשורה הקדושה. רבים מן היהודים היוונים קיבלו את בשורתם של השליחים, נענו לקריאתם ופתחו את זרועותיהם לקראת האמונה במשיח. אולם לא אמרתם, אלא אמרתו של קרנליוס, היא שנועדה להיות החשובה ביותר בקרב הגויים. פירושו של החיזיון, שבו נראתה לפטרוס יריית בד מלאה בבעלי חיים שונים שהורדה מן השמיים, הוא הסרת דעות קדומות של פטרוס נגד הגויים. בעזרתו, היה על פטרוס להבין כי באמצעות ישוע המשיח הצטרפו העמים הכופרים לכנסייה, ועתה הם יכולים ליהנות מאותם ברכות וזכויות יתר אשר הוענקו לעם הנבחר. יש המפרשים את החזון בדרך שונה, ורואים בו את רשות האלוהים לאכול את בשר הבהמות אשר קינה אותם קודם טמאות. ובכך הוא מרשה גם את אכילת החזיר. הפירוש הזה צר מאוד ושגוי, והוא סותר בפירוש את הכתוב בספר הקודש ואת אשר התרחש לאחר מכן. מראה הבהמות מכל סוג ומין אשר נמצאו בתוך העירייה, וציוויו של אלוהים לפטרוס לזבוח ולאכול, מדגים את מקומם האמיתי של הגויים המתוארים בידי אלוהים, ולכן אסור לכנותם טמאים. עוד משתמע מכך שבשל מותו של ישוע הפכו הגויים ליורשי מלכות השמיים לצד ישראל. החיזיון כולל גם גינוי וגם הוראה. עד כה הוגבלה עבודתו של פטרוס למסגרת הקהילה היהודית, והוא התייחס אל הגויים כאל טמאים ומנע מהם להגיע לישועה אלוהית. עתה השכיל פטרוס להבין את ההיקף העולמי של תוכנית האלוהים. פטרוס, השקוע במחשבותיו, קיבל הסבר על החיזיון. קיפה היה עודנו חוכך בדעתו מה כוונת המראה שראה, והנה האנשים שנשלחו מאת קורנליוס וחיפשו את ביתו של שמעון עמדו בשער. הם קראו ושאלו אם שמעון המכונה קיפה מתארח שם. כשהרהר קיפה על המראה, אמרה לו הרוח, הנה כמה אנשים מבקשים אותך, קום רד ולך איתם, אל תהסס, כי אני שלחתים. היה זה ניסיון לא קל לביצוע עבורו, אך הוא לא העז להישמע לחששותיו. הוא ירד לקראת האנשים שנשלחו אליו מאת קורנליוס, והזמינם להיכנס לביתו. הם סיפרו על משימתם היחידה, ופטרוס, נשמע להוראת אלוהים אשר קיבל זה עתה, הסכים ללוותם למחרת לקיסריה. הוא ירחם בלילה, ובשעת הבוקר יצא עמם לדרך בליווי ששת האחים, שנועדו להיות עדים לכל אשר יאמר ויעשה במהלך ביקורו אצל הגויים. פטרוס ידע כי יקרא לדין בשל עבירה נועזת זו, על האמונה היהודית ועל ההלכות. מסעם נמשך כיומיים, ובסופו פתח קורנליוס בשמחה את דלתות ביתו למשרת אלוהים בבשורת המשיח, אשר, על פי דברי אלוהים, יראה לו ולכל משפחתו את הדרך לגאולה. בעת שהלכו השליחים לבצע את משימתם, כינה שר המאה את כל בני משפחתו ורעיו, אשר היו יכולים להגיע, למען ישמעו כולם את אמת אלוהים. וכאשר בא פטרוס אל ביתו, חיכתה לו קבוצת אנשים די גדולה, והכל השתוקקו להקשיב לדבריו. הביקור אצל קורנליוס. כשנכנס פטרוס לביתו של קורנליוס, ברכו בעל הבית כברך נציג משמיים שנשלח בידי אלוהים, ולא כאורח רגיל. על פי המנהג המזרחי, הילדים קדים בפני הוריהם, ובני העם בפני הנסיך או אדם בעל מעמד גבוה או איש נכבד. קורנליוס, מלא יראת כבוד כלפי המבשר שנשלח על ידי אלוהים, נפל לרגליו והשתחווה. פטרוס נרתע בפליאה ממעשהו של שר המאה. הוא הקימו ואמר, קומנה, גם אני אנוש אני, וחזר לדבר עמו בידידות, בכדי לשחררו מיראת כבודו ומהערצתו המוגזמת כלפיו. אילו היה פטרוס בעל סמכויות ומעמד שקיבל מהכנסייה הרומית קתולית, אדרבה, היה הוא מעודד את הערכתו של קורנליוס. יורשיו כביכול של פטרוס דורשים ממלכים ומקיסרים שהשתחוו לרגליהם, אך השליח עצמו הצהיר כי בן אדם הוא, אשר עלול גם לטעות. פטרוס הודיע לקורנליוס ולכל הנאספים על מנהגם של היהודים, אשר לפיו חל איסור על קרבה לגויים ועל ביקור בבתיהם. המעשים האלה נחשבו לחילול הדת. איסור זה אינו מופיע בעשרת הדיברות, אולם המסורת, אשר נבנתה במשך דורות, הפכה אותו למנהג הכרחי. אמר פטרוס, אתם ידעתם כי לא נכון לאיש יהודי לקרוב אל איש נוכרי, לדווקא בו, ואלוהים הראני לבלתי קרו שקץ, או תמה לכל בן אדם. על כן לא נמנעתי מבוא אליכם, כי קראתם לי, ואתה אשאלה, על מה זה קראתם לי לבוא? ואז סיפר קורנליוס על כל אשר התרחש לו, ועל דבריו של המלאך, וסיים באומרו, ואמהר ואשלח אליך, ואתה התאבת, קיבת, והנה אנחנו כולנו פה, לפני האלוהים, לשמוע ככל אשר ציווית מאת אדוני. ויפתח קיפה את פיו, ויומר, אתה, אמן, ידעתי כי אין נושא פנים עם אלוהים, כי אם איש הירא אותו, ופועל על צדק, ומכל גוי וגוי יפיק רצון ממנו. אלוהים העדיף את העם היהודי על פני העמים האחרים. אולם כיוון שבניו לא קיימו במעשיהם את המצוות ודחו את האור, חדל העם היהודי להיות בחיר אלוהים והושווה ליתר העמים. ואלה מקרב הגויים אשר יראים את אלוהים ונוהגים בצדק בהתאם לאור הנגלה בפניהם, מקבלים את ברכתו ושירותם האמיתי ואכן מתקבל בברכה. אולם אמונתו ויושרו של קורנליוס לא היו מגיעים לשלמות בלא שהכיר בתורתו של ישוע המשיח, ולכן שלח לו אלוהים את האור ואת הידע כדי שיעודדו אותו ויפתחו את צדיקותו הלאה. רבים מאיתנו מסרבים לקבל את האור הנשלח על ידי ההשגחה העליונה, ובכדי להצדיק את המעשה ההוא מזכירים את דבריו של פטרוס המופנים אל קורנליוס ואל ידידיו, אלא בכל עם ועם, מי שירא אותו ועושה צדק רצוי לפניו. אנשים אלה מתעקשים שאין הבדל בין אמונותינו, ושהדבר החשוב ביותר הוא מעשינו הטובים. החושבים כך טועים. אמונתו של אדם ומעשיו קשורים קשר בלתי ינותק. עליהם ללכת אחרי האור הניתן להם. אם אלוהים מעניק אפשרות להכיר את משרתיו, ולשמוע את האמת אשר מוכחת בדבריהם, עלינו לקבלה ברצון. האמת מקדמת אותנו. מצד שני, הטוענים כי האמונה לבדה תגאל אותם, דומים לאוחזים בחבל עשוי חול, כיוון שאמונתנו מתחזקת, ונהיית שלמה, רק אם אנו גם מבצעים את מצוותיה. הגויים מקבלים את רוח הקודש. פטרוס פנה אל קהל המאזינים וניגש לספר על ישוע, על חייו, על שירותו על פני האדמה, על אותות ומופתים אשר עשה, על הבגידה בו, על תחייתו ועלייתו לשמיים, וגם על שירותו במלכות האלוהים בתור נציג של בני אדם, מליץ של החוטאים. בעודם יוצאות המילים מפיו של השליח, ליבו לאט ברוח האמת הקדושה אשר בישר עליה. המקשיבים לו היו מוקסמים מתורתו, ולבבותיהם נפתחו לקראת האמת. לפתע נקטעו דבריו של פטרוס, וצלחה על כולם רוח הקודש, כמו באותו היום של חג השבועות. המאמינים בני המילה אשר נלוו אל קיפה, השתוממו על שמתנת רוח הקודש נשפחה גם על הגויים, שכן שמעו אותם מדברים בלשונות ונותנים גדולה לאלוהים. הגיב קיפה ואמר, האם יכול מישהו למנוע את הטבילה במים מאלה שקיבלו את רוח הקודש כמונו? הוא ציווה עליהם להתאבל בשם ישוע המשיח. אחרי כן ביקשו ממנו להישאר אצלם כמה ימים. ירידת רוח הקודש זאת עוד לא הטבילה. בדרך לאמרתו, על בן אדם לעבור את שלושת השלבים, אמונה, תשובה והטבלה. וכך, הכנסייה הנוצרית האמיתית מתאחדת באדון אחד, באמונה אחת ובתבילה אחת. אנשים ממגוון רחב נשתנים בחסד המתאר, ואותם העקרונות המייחדים מסדירים את חיי כולנו. פטרוס נכנע להפצרותם של הגויים שקיבלו את תורתו להישאר עמם לעוד כמה ימים, ולהטיף את בשורתו של ישוע המשיח לשכנם בקרבת המקום. בעת שמעו, האחים ביהודה שביקר פטרוס בביתם של הגויים, ואכל לחם עמם והטיף להם, הופתעו ונעלבו ממעשיו שהיו לדעתם משונים. הם חששו כי התנהגותו החצופה של פטרוס סותרת את תורתו, וכאשר בא פטרוס אליהם, קיבלו בגינוי חריף. אלה אנשים אשר להם אורלה, באתה, ותאכל איתם לחם? חזון על הכנסייה המתרחבת. פטרוס סיפר על כל האירוע בגילוי לב. הוא סיפר על ראיית החזון בהורה עליו אלוהים, שלא יבחין בין בני המילה, ואלה אשר לא נמלו, ואף לא יחשוב את הגויים לטמאים, כי אלוהים איננו נושא פנים. הוא אמר להם על הציווי האלוהי, שעל פיו עליו ללכת לגויים, על ביאתם של שליחי שר המאה, ועל מסעם לקיסריה, וגם כן על מפגשו עם קורנליוס ועם אורחיו. פטרוס הוכיח לאחים את זהירותו בכך שלקח עמו את ששת התלמידים, שיהיו עדים לכל דבריו ולכל מעשיו. הוא העביר גם את התוכן של שיחתו עם קורנליוס, בה שר המאה סיפר על חזונו, אשר בעקבותו שלח את אנשיו ליפו, למען להביא לביתו את המבשר, אשר יגיד לו ולכל משפחתו את הדרך שבה הם יגאלו. לאחר שסיים פטרוס לספר על כל המקרים, תוך כדי מפגשו הראשון עם הגויים, אמר, כאשר התחלתי לדבר, צלחה להם רוח הקודש, כמו שצלחה עלינו בתחילה. ונזכרתי בדבר שאמר האדון, יוחנן הטביל אתכם במים, אך אתם תתבלו ברוח הקודש. ובכן, אם אלוהים נתן להם את אותה המתנה כמו שנתן לנו, המאמינים באדון ישוע המשיח, מי אני שאוכל לעצור בעד אלוהים? התלמידים, בשומם את אשר אמר להם פטרוס, נרגעו, אך נוכחו בכך שהתנהג פטרוס למען הגשמה תוכנית האלוהים, וכי עליהם לוותר על דעותיהם הקדומות, ועל רעיון בלעדיותם בבשורתו של ישוע המשיח ושמו הקדוש. בשומעם זאת, לא השיבו דבר, אלא נתנו כבוד לאלוהים באומרם. אכן, גם לגויים נתן אלוהים לחזור בתשובה אלי חיים.